כ"ט, כן, עמוד קל"ח. בני אל חי. מי זה בני אל חי? זרע אברהם, תולדות יצחק, צאצאי יעקב, עם ישראל חי. אל יהא קטן בעיניכם התוחלת והתקווה הזאת, שהיא לזכות ולצדקה עולמית, מורה על זרע אמת לא ישקרו באמונתם העם אשר יושבים בחושך, נותנים שכמם לסבול עול הגלות ולהתבזות מעובדי גילולים, זה עידן עידנין. דבר זה בוודאי מורי על אמונתם. אם כן, יש פה פתיחה מאוד ייחודית של המהר"ל, פונה באופן ישיר אל עמו. אל עמו שבזמנו היה יושב בגלות המרה. והוא משבח את העם הזה, עמו, שמלא אמונה, שבמשך אלפי שנים סבל את עול הגלות, ולמרות הייסורים הקשים והנוראים, העם הזה לא סר מאמונתו באדונו. זה לא דבר קטן, אומר המהר"ל. כוח האמונה הזה שמתגלה בעם הזה, שעומד במבחנים וניסיונות מאוד גדולים, זה לא אמונה בסטנדרט רגיל. לפעמים יש אנשים שמרשים לעצמם להשוות בין עם ישראל לבין עמים אחרים, זה בכלל לא מתחיל. ובמדרש, ילקוט שמעוני על תהילים למד א', כתוב, אהבו, ככה כתוב פסוק בתהילים, אהבו את השם כל חסידיו, אמונים נוצר השם. על מי מדובר כאן? אמונים נוצר השם. אמונים, הקדוש ברוך הוא שומר, נוצר זה שומר, אמונים. כלומר, מאמינים. אלו שהם אומרים אמן באמונה, אומרים מחיי מתים, ועדיין לא ראו, אלא לפי שעה מאמינים שאני מחיי מתים. אומרים גואל ישראל, ועד עכשיו לא נגלו, אלא לפי שעה, וחזרו ונשתעבדו, והם מאמינים שאני עתיד לגאול אותם. הווי אומר, על זה אומר הפסוק, נוצר אמונים, נוצר השם. עד כאן דברי המדרש, ביארו בזה, כי האמונה הוא דבר גדול מאוד, שהוא מאמין בגאולה. העם הזה מאמין בגאולתו, ואף כי עדיין לא ראה. ומה זה מוכיח הדבר הזה? האמונה הכל כך מתמדת הזאת, שהעם מוכן להמשיך ולהכריז ולומר, כן, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, למרות שהוא ראה גאולה ואחר כך ראה חורבן, הוא ממשיך להאמין באמונתו, ודבר זה מורה, אומר המהר"ל, כי הוא דבק בו יתברך לגמרי, שכל תקוותו ותוחלתו בו יתברך. לכך כתיב, אמונים נוצר, שהשם יתברך נוצר ושומר אותו, כי ראוי הוא לשמירה, אשר הוא עם השם יתברך, ולא נבדל מאיתו יתברך, כמו שהוא האמונה. אם כן, מה מסביר כאן המהר"ל? המהר"ל מסביר את סוד הקיום של עם ישראל. סוד הקיום של עם ישראל, מאמינים בני מאמינים. ככה זו הגדרתה. מה זה אומר? האמונה הבלתי מתפשרת הזאת, שאגב, לפעמים האמונה הזאת מבטאים אותה במילים, לפעמים מבטאים אותם במעשים. לא חייב שאדם צועק, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שר ורוקד. זה לא חייב להיות כך. לפעמים האמונה הזאת היא באה לידי ביטוי במציאות של חיים. זה לא תמיד ההכרזות שהם הדברים היותר חזקים. לפעמים זה בלי הכרזה. לפעמים זה לא בא מתוך הצהרת אמונים. זה לא חייב להיות ככה. יש גם ככה. יש גם אמונה שבא לידי ביטוי במילים, שאדם אומר, אנחנו מאמינים, מאמין באמונה שלמה. כל יום, אחרי התפילה, אני מאמין באמונה שלמה וכו'. אבל לפעמים זה בלי מילים. לפעמים זה מתוך מציאות של חיים. מחזיקים מעמד. מחזיקים מעמד זה אמונה גדולה. מחזיקים מעמד למרות הכל, אף על פי כן, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו. הסבלנות הזאת, ההתמדה הזאת, המסירות נפש הזאת, זה ביטוי עצום של אמונה. וכאן המהר"ל מגלה מה בעצם זה אומר האמונה הזאת. שידוע שעם ישראל הוא עם של מאמינים. מה זה אומר? מה? אומר המהר"ל, ודבר זה מורה כי הוא דבק בו יתברך לגמרי. האמונה הזאת זה שייכות. האמונה הזאת זה דביקות. האמונה הזאת זה קשר שאף פעם לא מתפרק. קשר בלי תנאי בין ריבונו של עולם לעמו, בין עמו לבין ריבונו של עולם. הקשר הזה הוא קשר של חיים. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה זה בדיוק אומר הדבר הזה? ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. איך? באמונתם. מה זה חיים כולכם היום? חיים כולכם היום זה אומר שעוברים עלינו גלי ההיסטוריה, גלי הצרות, גלי הגלויות, וזה לא פועל עלינו. לא פועל עלינו, זה לא אומר שבאותו רגע אנחנו לא סובלים, זה לא אומר שבאותו רגע לא צריכים להתמודד, אבל אחרי שהגל עובר, אנחנו כאן. אנחנו כאן, ובדיוק כמו שאמרנו גואל ישראל לפני 2000 שנה, אנחנו אומרים גואל ישראל גם היום. זה לא, זה, מישהו יבוא ויגיד, תשמע, כל הכבוד לכם, גואל ישראל, גואל ישראל, גואל ישראל, גואל ישראל, אבל תכלס בשטח, מה ראית? איפה גואל ישראל? איפה הגאולה? מה קרה? מה אתה משנן מילים? מה זאת אומרת? זה לא מילים. זאת דבקות באמת היותר גדולה שהיא למעלה מן המשתנים הזמניים של הסיפורים של העולם הזה. אנחנו קשורים למדרגה כזאת של חיים ששם האירועים הפוקדים את העולם, את העם, שם זה לא מגיע לשם. ודבר זה מורה כי הוא דבק בו יתברך לגמרי. זאת אומרת, השייכות של העם ישראל למדרגה של נצח היא שייכות מוחלטת. לא בגלל שקורה דבר כזה או קורה דבר כזה, אנחנו מתקפלים ממדרגת הדבקות שלנו. למה? כי הדבקות שלנו היא מוחלטת. אין חוצץ בינינו לבין הראייה האלוקית של המציאות היותר עתידית. אין חוצץ. באותו רגע זה נראה נורא, זה נראה קשה, זה נראה מסובך, זה נראה מי יודע מה יהיה. באותו רגע. אבל בעומק נשמתו העם הזה יודע שזה רק עניין של רגע. אבל גאולתו העתידית היא לא רגע, היא תמידית. היא מוחלטת. כמו שלמדנו בפרק הקודם, היא כבר מזמן התחילה הגאולה הזאת. אז לעם שמרגיש ורואה בראייה פנימית את מהלך גאולתו הולך ומתפתח, אתה לא תגיד, שמע, על מה אתה מדבר גאולה? תסתכל איזה מצב אנחנו נמצאים. על מה אתה מדבר? אני כבר רואה את התחנה הבאה. אני כבר רואה ומרגיש איך מן המצר קראתייה, ענני במרחבי, אני רואה את זה. ודבר זה מורה כי הוא דבק בו יתברך לגמרי, שכל תקוותו ותוכלתו בו יתברך, ולא בבני אדם. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. מצד הכרתו הפנימית, עם ישראל לא סומך על בני אדם, ולכן הוא גם לא מתייאש מהם. מתי אתה מתייאש מבני אדם? מתי אתה מתאכזב מבני אדם? כשאתה סומך עליהם. אם אתה בונה את התקוות שלך, את הציפיות שלך על בני אדם, אז אתה עלול להתאכזב, אתה עלול להיות מתוסכל. אבל אם אתה לא בונה את העתיד שלך על מה יגיד פלוני או מה יעשה אלמוני, אז זה לא, אז עם ישראל ממשיך לעבוד עליו. שכל תקוותו ותוכלתו בו יתברך, לכך כתיב אמונים, הם מאמינים, נוצר. הקדוש ברוך הוא שומר אותם. שהשם יתברך נוצר ושומר אותו. זה סוד קיומו של עם ישראל. אם אתה מחזיק את עצמך מעל הגלים על ידי גלגל מנופח אוויר, אתה לא יכול להיות בטוח בכלום. יכול להיות שהאוויר יצא מן הגלגל. אתה לא יכול להיות בטוח. אתה בדאגה גדולה. אני מחזיק גלגל, אבל מי אומר שהגלגל יישאר מנופח? אבל עם ישראל הוא לא במדרגה הזאת. הוא יודע שהוא יעבור את גלי ההיסטוריה. למה? כי יד השם מחזיקה בו. לא איזה גלגל הצלה של איזה עם או של איזה אדם. לכך כתיב אמונים נוצר, שהשם יתברך נוצר ושומר אותו, כי ראוי הוא לשמירה. למה? אשר הוא עם השם יתברך, כי עם ישראל נותן יד ליד השם. תדעו לכם, ככה זה נראה. אנחנו נותנים יד, וריבונו של עולם מחזיק לנו את היד, והראש שלנו נשאר מעל הגלים. ולא נבדל מאיתו יתברך, כמו שהוא האמונה. אם כן, ברור שאמונה הכוונה לקשר. הכוונה לחיבור, הכוונה לשייכות. מביא המהר"ל מדרש נוסף, ובמחילתא על פרשת בשלח, אתה מוצא שאין הגלויות מתכנסות רק בשביל האמונה. כמו שכתוב בשיר השירים, איתי מלבנון קלה, תבואי מראש אמנה. וגדולה האמונה לפני מי שאמר והיה העולם, שבשכר האמונה שהאמינו ישראל, שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה, שנאמר, וימינו בשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל. וכן אתה מוצא שלא נגלו ישראל ממצרים רק בזכות האמונה, שנאמר ואמין בשם ויחשבה לא צדקה, ככה כתוב על אברהם אבינו. וכן הוא אומר אמונים נוצר השם, זה הפסוק שהזכרנו קודם בתהילים. וכן הוא אומר ואהרון וחור תמכו בידיו, והיה ידיו אמונה. מזכירים זכות אבות, זה אשר לשם צדיקים יבואו בו, בעלי אמונה. מה הוא אומר? פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. פיתחו שערי צדק ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. השער הזה, כל בעלי אמונם נכנסים בו. וכן הוא אומר, טוב להודות לשם, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בזמנים שהם נראים כמו לילות. מי גרם לנו לבוא לידי שמחה? בשכר אמונה שהאמינו אבותינו בעולם הזה, שכולו לילות. עד כאן דברי המדרש. מחילתא. מדרש מחילתא על פרשת בשלח. אם כן, במדרש הזה אספו רבותינו את כמה תחנות בהיסטוריה של עם ישראל, בהן התברר איך אמונתם פעלה ישועות. זה מה שבעצם המדרש בא להגיד. איך האמונה פועלת ישועות, ומעלה את העם עד לכדי מדרגה של רוח הקודש, של נבואה. אז ישיר משה ובני ישראל. מה זה בא להגיד בדיוק? אז ישיר משה ובני ישראל? זה להגיד ככה. זה שמשה רבינו נביא ידעת. זה שמשה רבינו יגיד מילים של נבואה ידעת. הרי הוא לא קם כמשה עוד בין הנביאים. אבל מה אתה תגיד כשהכתוב משווה את עם ישראל למשה רבינו? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. משה רבינו לא לימד את עם ישראל את המילים של השירה, אלא כמו שמשה רבינו נתנבא שירת הים, שיהיה השירה שבשירים, בני ישראל זכו באותו זמן להתנבא את אותם המילים כמו שמשה רבינו נתנבא. למה? ויאמינו בשם ובמשה עבדו. כוח האמונה. זה חיבר אותם למדרגה שבאותה שירה בני ישראל, מה ראו בדיוק? מה אנחנו אומרים באותה שירה? אנחנו אומרים מי קריאת ים סוף עד בית המקדש. בני ישראל עומדים שמה ליד ים סוף, והם רואים מקדש השם כוננו ידיך. הם רואים השם ימלוך לעולם ועד. זה סוף השירה. סוף השירה זה מגיע למדרגה של בניין בית המקדש, והגאולה העתידית, ומלכות השם בעולם הסופית, השם ימלוך לעולם ועד. איך בני ישראל הגיעו למדרגה הזאת? לראות את כל מהלך ההיסטוריה עד לגאולה האחרונה ובניין הבית, זה פשוט? איך מגיעים לזה? ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מה זה ויאמינו? התחברו. כמו שהתינוק מתחבר לאומנת שלו, שבאה לגדל אותו, כמו שיישא האומן את היונק. בני ישראל כל כך התקרבו לשם באמונתם, האמינו בו, סמכו עליו, בטחו בו, ידעו שהם שייכים לו, רק בו אנחנו מאמינים. לא המצרים ושום דבר אחר לא יפחיד אותנו מריבונו של עולם. שיכלו לראות את המהלך האלוקי של ההיסטוריה ולהיות שייכים למהלך האלוקי הזה ולראות, אז נבלו אלופי אדום, ראו איך המלכות הרביעית הולכת ליפול, אלה מואב יוחזה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם ממתה ופחד. ברגע הזה שום דבר לא משפיע על עם ישראל. לא המלכויות שקמות, כי הם ייפלו. ככה כתוב באותה שירה. לא העמים שנראים מפחידים, מבהילים, מעצמות. אז נבלו אלופי אדום על כל דורותיהם. עם ישראל אומר, כלום, גורנישט, לא קיים. אבל אבלים. שום דבר לא ימנע בסופו של דבר מאיתנו להגיע למקדש השם, כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. זהו, זה מה שאנחנו רואים. אומר המדרש, איך הגיעו למדרגה הזאת? איך הצליחו לעבור את כל הים הזה של כל גלי ההיסטוריה ולהגיע עד לתחנה האחרונה? האמונה החזיקו חזק בידו של ריבונו של עולם. ביד החזקה ובזרוע הנטויה שהוציאה אותם ממצרים. אומר המהר"ל בא לבאר ולפרש מעלת האמונה. וביארנו דבר זה גם כן בחיבור גבורת השם, שעוסק ביציאת מצרים, ובמקום הזה נבאר עוד. אתה לא יכול לדבר על גאולה בלי אמונה. אי אפשר. אם אתה תנסה לדבר על גאולה בלי אמונה, אתה לא מדבר על העניין. תלמד מן המדרש הזה, כמה גאולה היא כרוכה באמונה. אין דבר כזה, אחד בלי השני. כבר אמרנו כי האמונה הוא הדבקות בו יתברך מכל וכל. כאשר הוא מאמין בו יתברך בכל לבבו ובכל נפשו, כי זהו עניין האמונה, אני קשור, אין עוד מלבדו, רק אליו אנחנו נושאים את עינינו. ולכך אמר שהגלויות מתכנסות בזכות האמונה, כי זהו עניין האמונה שהוא יוצא מרשות עצמו ולהיות אל השם יתברך להידבק בו. כאן המהר"ל מתחיל להסביר למה יש זיקה בין עניין האמונה לבין עניין הגאולה. מה זה עניין הגאולה? עניין הגאולה זה, אומר שמואל בגמרא, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. הסבר, ככה פוסק הרמב״ם להלכה בהלכות מלכים. בזמן הגלות מישהו תופס בך, מישהו מחזיק אותך, מישהו משעבד אותך. אתה תחת רשותו. מה זה גאולה? אתה משתחרר, אתה יוצא משם. אתה מבטל מעליך הכבלים שכובלים אותך, שמשעבדים אותך. אתה יוצא מרשות אחרים. לעבור לרשות מי? לרשותו של ריבונו של עולם. כשאנחנו מאמינים באמונתנו, אנחנו פועלים בדיוק את הפעולה הזאת. מה זה נקרא שאנחנו מאמינים? זאת אומרת, אנחנו אומרים ככה, אנחנו חוץ מאשר ריבונו של עולם, עלינו כלום. אז הדבקות הזאת, השייכות הזאת, אתה כבר יצאת. זה מה שקרה לאבותינו במצרים. העבדות עליהם התבטלה עוד ביותם שם, כשהם האמינו במה שמשה רבינו סיפר להם, שהוא בא להוציא אותם משם, זהו, המצרים לא יכלו לשבת אותם יותר. זה נגמר. כי נפשית פנימית, אני כבר לא שם. יכול להיות שהרגליים שלי עדיין במצרים, אבל אני כבר לא שם. כי אני מאמין שאני שייך לריבונו של עולם. הוא בא להוציא אותי משם. אני כבר שייך לו. פסח עלינו. אז המצרים כבר אין להם שליטה, אין להם אחיזה בנו. כי אנחנו התנערנו מהאחיזה שלהם. בזה שאנחנו איחזנו ואמרנו, זהו, חוץ מריבונו של עולם שום דבר. זה מה שהוא מסביר כאן, כי זהו עניין האמונה. שהוא יוצא מרשות עצמו להיות על השם יתברך, להידבק בו. ולכך הגלויות אשר הם נפרדים מן השם יתברך, מה זה להיות בגלות? תשמעו טוב מה שזה, מה הגדרתו. ולכך הגלויות אשר הם נפרדים מן השם יתברך. כשאתה בגלות אתה נפרד מהשם. למה? כי העמים ששולטים עליך חוצצים בינך לבין ריבונו של עולם. בלשון של חז"ל זה נקרא שהשרים שולטים עלינו, לא המלך. ולכך הגלויות אשר הם נפחדים מן השם יתברך, בזמן הגאולה מתכנסות אל השם יתברך, בזכות האמונה, להיות וקים בו מצד האמונה. פרשת השבוע, פרשת ניצבים. ושב השם אלוקיך את שבותך. ושב וקיבצך מכל העמים, ושבת עד השם אלוקיך, ובסוף הפרשה כתוב, ושבת אל השם אלוקיך, זהו, אין מחיצה, אין חציצה, אתה שייך אל השם, כבר אף אחד לא יכול להבדיל בינך לבין ריבונו של עולם. ובאותו רגע שאתה מגיע למדרגה הזאת, אז אתה במדרגה של נבואה, כי אם שום דבר לא מבדיל בינך לבין ריבונו של עולם, אז אתה קולט את דבר השם, לכן אתה הופך להיות נביא. וזה מה שקרה לבני ישראל ליד ים סוף, שהם הפכו להיות נביאים. וזה עצמו ששורה עליו רוח הקודש בשמחה, כאשר הוא דבק בו יתברך, שורה עליו רוח הקודש. ולכך, כאשר ישראל מאמינים בו יתברך בביטחון גמור, אז הגלויות מתכנסות על השם יתברך. זאת אומרת, זה פועל יוצא, זה תהליך טבעי. זה נגמר הסיפור. באותו רגע שאתה מתחבר אל ריבונו של עולם, אז נגמר, אף אחד אחר לא יכול לשלוט עליך. אז מאופן פשוט זה משתחרר, הפקק קופץ. ולכך מה נעים תקוותנו בו יתברך. ומה יפה אחריתנו של התקווה והתוחלת הזאת? שאם חשבה השם יתברך לאברהם לזכות ולצדקה עד עולם, אם זה לאברהם אבינו נחשב לצדקה, ומכל שכן לישראל המייחלים לחסד השם תמיד, ונאם מצפים וחוזרים ומצפים על השם יתברך, ושום דבר לא מפיל אותם. מה זה אומר העם הזה שהצליח מאז החורבן להגיע עד לגאולתו, להקים מדינה, ושום דבר באמצע לא הצליח לשבור אותו? מה זה אומר בדיוק? המהר"ל כאן אומר, מה אתם לא רואים את איזה עם יש לפניכם? והוא אומר את זה מתי? לפני כמעט 500 שנה. כשעם ישראל היה שקוע במנטת שערי החושך של גלות אירופה. מה אנחנו צריכים להגיד היום? אחרי שעברנו כל מה שעברנו. איזה עם של מאמינים יש כאן? ואם עד עכשיו העם הזה הוכיח את אמונתו, הוכיח את דבקותו, את השייכות שלו לנצח, למי שמנהל באמת את העולם, את ההיסטוריה, ולא לבני אדם שקמים ומתים, אז מה בכלל יש שאלה וספק על העתיד? מה בכלל השאלה? את עיקר הדרך כבר עשינו. במה? באמונה עשינו כבר את עיקר הדרך. אז מה בכלל השאלה על ההמשך? מה הספקות ומה השאלות ומה הוודאויות האלה? מה זה שייך? כן. תראה, בסוף עקדת יצחק כבר כתוב, אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. אמונה צריכה בירור. מה? יראת הרוממות זה המדרגה הכי גבוהה. דובר על יראת הרוממות, זה יראה מתוך אהבה. כן. כן, ידידיה.
מדוע המהר"ל לא השתמש בפסוק של אצל חבקוק, אמר צדיק באמונתו יחיה?
טוב, חכה, הוא לא יכול להביא את כל הפסוקים בבת אחת.
כן, בסדר.
הוא מדבר כאן על האמונה של העם. אתה מדבר על האמונה של הצדיק. אז הוא באופן כללי רצה כאן לברר את אמונת עם ישראל בכללותו. אתה מבין, ידידיה? פסוק שאתה מביא זה באמת פסוק שמבטא את אמונה של הצדיק. כן, בבקשה. בשביל האמונה הכוונה בזכות. אבל גם ההבנה שלך, אגב, היא נכונה. כי ברור שעצם קיבוץ הגלויות והתכנסות הגלויות, זה ודאי מחזק את האמונה. אם אני פותח את התנ״ך ואני מסתכל על הנביא ישעיה של לפני 2500 שנה, ואני רואה שמילה במילה מה שהוא אמר מתקיים, אז זה עובד בשני הכיוונים. זה בזכות האמונה וגם בשביל האמונה. צדקת. שבת שלום.